במרוץ הגדול לחדשנות ולקדמה, לא שכחנו משהו? עד כמה הסטארט-אפ ניישן סופרת את החי והצומח? למה אחריות תאגידית, קיימות ואיכות סביבה עומדות לפעמים ביחס הפוך לשימור הסביבה? והאם בשני התחומים גם יחד, כבר חצינו את נקודת האל חזור? עוד והתחלנו.
זמן לחשוב, הפודקאסט של גופמן קריאיטיב. על השראה ומציאות.
שלום לעוזי ברזילאי, מנכ"ל הקרן לשמירת הטבע והמורשת.
שלום ובוקר טוב.
אז בוא נתחיל בזה. מה זו הקרן לשמירת הטבע והמורשת? מה היא עושה ולמה זה כל כך חשוב לכולנו?
טוב, הקרן לשמירת הטבע והמורשת בישראל, למעשה כשמה כן היא, הקרן למעשה פועלת בעוצמה רבה, ותכף נפרט איך היא עושה את זה, למען שמירת הטבע והמורשת בישראל. טבע, אנחנו יודעים מה זה טבע בישראל, חי, צומח, דומם. מורשת, חשוב לי מאוד להבהיר שאנחנו מדברים על מורשת של ארץ ישראל, ולא רק על מורשת של עם ישראל. הכוונה היא לכל מכלול האתרים הארכיאולוגיים שקיימים במדינת ישראל, שבדרך כלל מנוהלים על ידי רשות הטבע והגנים, יש כ-25 אלף אתרים כאלו.
מהאדם הקדמון, דרך כל העמים שהיו כאן והגיעו לכאן ועד ימינו.
בהחלט, כולל כן. המכלולים, כולל המכלולים של מערות האדם הקדמון בכרמל, דרך תיאטראות עתיקים, רומאים, יוונים, ונמשיך עד לכנסיות ביזנטיות, וכנסיות אפילו מלפני 100-200 שנה.
אוקיי, אז ברמת הפרקטיקה, ככה לסבר את האוזן, אתם עובדים לא מעט עם ארגונים וחברות, חברות מסחריות, שרוצות לעזור, שרוצות לעשות, שזה חשוב להם. אז תן לנו קצת דוגמאות, שיתופי פעולה, או אפשר לשאול את זה אחרת, איך אני כמנכ״ל חברה יכול באמת להשפיע על הטבע והמורשת? מה אני יכול לעשות?
ראשית, הרעיון כולו של האחריות התאגידית. הרעיון המסדר הוא רעיון האחריות התאגידית, זאת אומרת, מן הסתם, גם בישראל וגם בעולם נהוג, שחברה לוקחת אחריות על סביבתה. על סביבתה הקרובה. בדרך כלל זה קהילה קרובה, וסביבתה הקרובה זה גם שטחים קרובים, שטחים פתוחים, שטחים מוגנים קרובים למקום הפעילות שלה, ויש גם המחוקק מעודד וגם רשות המיסים מבחינת מיסוי, יש אפילו תמריצים לעידוד חברות לעשות למען הקהילה, למען הסביבה. ולכן לחברות, אני לא הייתי קורא לכך תרומה אפילו, הייתי קורא לכך חברות משקיעות, חברות שותפות, שותפות לתהליך של תמיכה בסביבתן. דרך אגב, הרעיון, אנחנו התחלנו רעיון שנקרא אמץ אתר, שחברה מאמצת אתר. זה התחיל כרעיון אסטרטגי, והחיבור הראשון שעשינו, זה חברת מכשירי תנועה שהייתה יבואנית של ג'יפ, מותג ג'יפ, והם תרמו סכום לשיקום דרכי 4x4 ברמת הגולן, שתי דרכים. דרך אחת שעולה לכיוון רמת מגשימים, ודרך שנייה שעלתה לכיוון אין תאופיק, לכיוון...
כן. אז בדוגמה הזאת בעצם, אתם הבאתם את הרעיון, הם בעצם נתנו את התקציב, ואתם תיעלתם אותו לשיקום הפיזי.
בהחלט, ופה היה מיתם אסטרטגי, win-win situation נפלא.
ברור, יהיה להם עכשיו עוד דרכים להרוס.
לא, אבל בוא ניקח את זה הפוך, בעניין הזה שבעצם גם בעיני הג'יפאים שלהם, דרך אגב, בהלצה אני אומר, גם הם הועילו לג'יפאים שלהם, הדרך הייתה הרוסה והיה קשה לנסוע בה, עכשיו אחרי שהם תרמו, אז הג'יפאים גם יכולים לנסוע יותר בקלות.
Okay.
אבל עזוב את זה, אני לא מדבר על זה, אני אומר שיש פה פיצוי סביבתי. זה בהחלט המשקל הנכון, האיזון הנכון של בין אם אני גרמתי או כלי הרכב שאני הבאתי ומחרתי לציבור גרמו לנזק, האחריות שלי לתקן ולתקן, ואני חושב שזה נכון. דרך אגב, זה התחיל במיתם אסטרטגי, אבל זה הפך להיות מהר מאוד למיתם לוקלי. היום יותר ויותר יש לנו כמעט 30 פרויקטים של אמץ אתר עם חברות שונות, ורובם, בוא נגיד, הרוב המכריע זה כבר עניין של שכנות.
כל אחת וסביבתה הגיאוגרפית המיידית. אתה עושה הפרדה מעניינת בין איכות סביבה לשימור סביבה. זאת אומרת, שזה מעניין, תכף נשאל אותך על זה משהו, אבל ככה, אם בנושא האקלימי, כל מה שקשור לגלובל וורמינג, תביעת רגל פחמנית, יש תחושה שמשהו אולי מתחיל לזוז, שהממשלות והחברות סוף סוף מתחילות להתעורר. בעניין של שימור הטבע והחי והצומח, נדמה שאנחנו קצת הולכים אחורה. זאת אומרת, זה לפחות התחושה הסובייקטיבית שלי. מה שנקרא, תתאה אותי אם אני צודק.
תראה, קודם כל אני רוצה, בעניין של מושגים, אז בעניין של איכות סביבה, משרד הגנת הסביבה שינה את שמו, משרד לאיכות הסביבה להגנת הסביבה, לפני בימים של השר גדעון עזרא. והוא החליט שאיכות סביבה זה פסיבי, הוא רוצה להיות אקטיבי, ולכן הוא שינה את השם להגנת הסביבה. וזה השינוי הגדול בין להיות פסיבי ולשבת ולספוק כפיים ולהגיד כמה המצב הולך ומדרדר, לבין הצורך לפעול. וזה השינוי הגדול בתפיסה. אז בישראל הפעילות היא מאוד ענפה, ואנחנו גם אוהבים לדבר, אבל גם אנחנו יודעים לעשות, ובסך הכל יש שיפור. יש שיפור כתוצאה גם ממהלכים גדולים מאוד. נניח, דוגמה פנטסטית זה הנושא של התפלת המים.
כן.
התפלת המים נתן פתרון למים לטבע, ומומחי ההתפלה וראשי רשות המים ומקורות טוענים שלא ירחק היום ולא יצטרכו ללכוד מים מהטבע לשימוש האדם.
ישראל היא גם המובילה בעולם בתחום של מחזור מים.
יפה, ולכן תחשוב, בוא נחשוב על זה. אתם יודעים איזה יופי זה שפתאום
נוכל לפתוח את סכר דגניה באופן קבוע.
עזוב, זה פחות בעייתי. בוא נחשוב על זה שכל הנקודות, יש כאלף נקודות שמקורות תפסו ברחבי ישראל לשאיבת מים. כאלף. תראו לכם שיום אחד,
פגיעה משמעותית.
יום אחד ישחררו את כל המים האלו לטבע. המים האלו ימשיכו להיות לשימוש הטבע. דרך אגב, זה בדיוק הנושא של שמירת טבע. ולכן, לגבי התחושה שאנחנו נסוגים, אז אני גם מציע, בואו נסתכל לעומת הסביבה, או לעומת, גם בפרספקטיבה עולמית, איפה אנחנו נמצאים. אז אם אנחנו מסתכלים מול הסביבה, בשכונה שאנחנו גרים בה, אז במזרח התיכון אנחנו להיט. כי אף אחד מהמדינות שמקיפות אותנו,
לא מתעסקות.
אין חוק לשמירת טבע. יש בירדן, יש חוק לשמירת טבע.
אבל בוא ניקח מדינות שאתה כן מסתכל עליהן ככה מלמטה, מה שנקרא, מודלים שאולי מעניינים, רעיונות של חברות מסחריות ותאגידים, אפילו בנקים. זאת אומרת, איך אפשר לעשות את זה? תן לי את האידיאל שלך, אולי מדינות שנוכל לשאוף כן להיות כמוהן, כלומר, לא להסתכל על ירדן והדוגמאות שאמרת, אלא אולי על, לא יודע, סקנדינביה, או מי שזה לא יהיה.
בוא נאמר, קודם כל זה מתחלק העניין של שמירת טבע והגנת הסביבה בעולם מתחלק לשני חלקים, או לשלושה. מדינות שאין מושגים כאלו,
כן.
זה מדינות העולם השלישי בדרך כלל, חלק מהמדינות העולם השלישי דווקא יש שמירת טבע, אבל זה בדרך כלל ממקורות תקציביים חיצוניים, עזרה בינלאומית. לעומת זאת, יש שני סוגים. מדינות שאכפת להן ומשקיעות משאבים, ומדינות שלא אכפת להן ולא משקיעות משאבים, ואז יש צורך בגיוס נקודתי. בואו לא נדבר על מדינות סקנדינביה, בטח לא על נורווגיה. נורווגיה נהנית מתמלוגים מנפט שהם שואבים בים הצפוני, ולכן יש להם מספיק כסף.
עוד דרך להרוס את העולם.
כן. יש להם גם מספיק כסף, ומעבר לכך, בנורווגיה האיומים הם קטנים יחסית לשטח הענק,
כן.
מול האוכלוסייה הדלילה, שמפוזרת בצורה שהיא לא יכולה לגרום.
אז בוא תן איזה מדינה רלוונטית שכן.
ניקח את ארצות הברית.
אוקיי.
Okay. ארצות הברית ניקח, ארצות הברית, אנחנו תמיד מסתכלים לארצות הברית, אנחנו תמיד מפגרים ב-20 שנה אחרי ארצות הברית בכל מושג. אני חושב שצמצמנו היום את זה ב-10 שנים.
אפשר להתווכח על זה, אוקיי.
Okay. אנחנו הרי גדלים, כל התרבות okay. שלנו היא תרבות שמעותקת okay. מארצות הברית. ולכן, בוא ניקח את ארצות הברית. בארצות הברית יש, דרך אגב, אנחנו בנינו את הקרן שלנו בדיוק על פי המודל האמריקאי. בארצות הברית, ה-National Park Service, רשות הפארקים הלאומית, הוקמה ב-1916 על ידי הנשיא טד רוזוולט, ולא פרנקלין רוזוולט, טד רוזוולט הראשון, ורק אחרי 50 שנה הם הבינו שהם צריכים גוף שיסיע להם בפיתוח משאבים, ולכן הם הקימו את ה-National Parks Foundation.
אותו דבר, סרוויס,
כן. אותו דבר, רשות שמורות הטבע ורשות הגנים לאומיים, שהיו רשויות המוצא של רשות הטבע והגנים, הוקמו ב-64, דרך אגב, סיפור מופלא לגבי הסופר סמך יזהר, שהיה באותה תקופה חבר כנסת, נתן נאום פנטסטי בט"ו בשבט 1964, למה צריך להקים גנים לאומיים ושמורות טבע, ואנחנו גם אחרי 50 שנה, ב-1964, 2016 הבנו, 15 דרך אגב, הבנו שיש לנו צורך ב-NGO כמו הקרן.
שזה היה מקבילה לפאונדיישן ולא לסרוויס בארצות הברית.
עכשיו
אז איזה טכניקות, פרקטיקות הם משתמשים? למשל בנושא הבנקאות, בנושא הסליקה, בנושא...
בוא נביא דוגמה. כשאתה פותח את הדוח, והם מאוד מסודרים, הפאונדיישן בארצות הברית מאוד מסודרים, גם הם תורמים כל שנה עשרות וגם... היו שנים של מאות מיליוני דולרים לטובת ניהול הפארקים, שמירת הטבע בפארקים בארצות הברית, והם מתקשרים לחברות מסחריות. עכשיו, אני הופתעתי לראות שחברת קוקה קולה תורמת מדי שנה מיליונים של דולרים. ונשאלת שאלה, למה חברת קוקה קולה תורמת מיליונים? זה לא פרסום, זה באמת לא פרסום. אבל הבנתי שהיא משקיעה בתדמית. היא משקיעה בתדמית, וכש... אני רגע לפני שאני אשתה קוקה קולה ואני אדע כשומר טבע, אני אדע שהחברה הזו רצינית ומשקיעה למען...
זה חלק ממותג, בוודאי.
בדיוק, זה סוג של מותג.
אבל תורמת למה, מעניין מה...
תרומות כלליות, אין נקודתי.
אוקיי, לאו דווקא לטבע.
כן, וחברת סובארו בארצות הברית תורמת כלי רכב, ויותר ויותר אתה רואה פקחים, רנג'רס בארצות הברית, נוסעים עם רכבים של סובארו.
אבל אני שואל את עצמי אם אין כאן משהו קצת נאיבי, כי אמרת לנורווגיה אין איומים, האוכלוסייה מפוצלת וכו'. ואני מסתכל, אתה יודע מה, אני נזכר בטיול שעשיתי בניו זילנד אחרי הצבא, ומאוד מאוד, הדבר שאני אולי הכי זוכר משם, מעבר ליופי הקסום, זה גוף שנקרא DOC, DOC, זה ה-Department of Conservation של ניו זילנד, שזה הגוף הכי חזק במדינה, זאת אומרת, זה אולי משרד הם אחראים על שמורות הטבע והפארקים הלאומיים, שמכסים יותר משליש מהמדינה. וזה הגוף הכי חזק שם. תקציבית, פוליטית, משרד הביטחון שלנו. ואולי זאת הנקודה. זאת אומרת, אצלנו, אחוז מטורף מהשטחים הרי מוקצים לאימונים של צהל. תוסיף לזה את המרוץ לכלכלה ולקדמה ומה שקוראים היום הייטקס. ובעצם, זה אפשרי בכלל לעשות כאן משהו אחר, להתחיל להחזיר את הטבע, להחזיר את... זאת אומרת, זה קצת נאיבי אולי?
זה לא, לא. זה לא נאיבי מצד... אני לא חושב שזה נאיבי בהתנהלות שלנו. קודם כל, לגבי שטח, אז אני יכול להגיד לך שהגנים הלאומיים ושמורות הטבע המוכרזים בישראל הם כ-25% משטח מדינת ישראל. 6 מיליון דונם מוכרזים יש במדינת ישראל, גנים לאומיים ושמורות טבע, שהשמורות הגדולות ביותר המוכרזות הם בנגב, והם שטחי האש.
אז זהו, הם שטחי אש.
אבל שטחי אש, דרך אגב, בגלל ההגדרה שטחי אש, הם המוגנות ביותר. אני, לדרך אגב, לפני כחודש וחצי, הייתי בספירת צבעים בדרום, ובשטחים מוגנים, מה שנקרא, שחלקם שטחי אש, חלקם לא שטחי אש, וספרנו בנחל אחד, בנחל ציחור, מעל 330 צבעים.
אוקיי.
שזה פנטסטי, פנטסטי. קודם כל, זה גן עדן לצבעים, ולא יאומן לראות את הירוק בנחל, ואנחנו מדברים על נחל במדבר. זאת אומרת, האזורים הללו שהם לא מופרים, זה מצחיק להגיד על שטח אש, הוא לא מופר. האזורים הלא מופרים והשמורים...
אתה אומר, הבעיה שלנו היא לא הטנקים והתותחים, אלא בהחלט. עם ישראל שמטייל ומשאיר זבל.
זה עם... תראו, אני, דרך אגב, גם כאן אני רוצה לבוא לומר, העניין של הזבל הוא פתיר. הוא פתיר לעניין של הזבל. אם נדע לתת סקיות, ואנשים ירכזו השפעה, ונדע לבוא לפנות אותו בזמן.
אני חושב שהבעיה היא בניגוד אולי למה שחושבים הרבה פעמים, דווקא אותם פחים שנשארים בשטח, והחיה באה והופכת אותה,
בדיוק.
אז זה לא פתרון.
בדיוק, בדיוק. תראו, אני בזמנו עסקתי בזה הרבה, והיה לי חלום לאיך לשכנע את הישראלי להכניס סקית השפעה לתוך האוטו החדש שלו. וזו הבעיה. זו הבעיה.
צריך פיצ'ר מיוחד בטסלות, שיהיה איזשהו, אתה יודע, איזה...
אתה יודע מה, רעיון טוב.
כן. הנה, את האחריות תאגידית, טסלה שמה מושב שלם להשפעה.
בהחלט, או לשכנע אותו שהשקית מספיק אטומה.
הבנתי.
וזו הקושי הגדול. ולכן אנשים, דרך אגב, הנטייה היא לא לפזר השפעה, בטח לא עם משפחות וילדים שיש להם איזה בסיס חינוכי וערכים, אלא זה יותר לשכנע את האדם לקחת את ההשפעה.
לקחת איתו. ולא להשאיר, שלא יהיו פחים בשטח.
כי בעלי חיים באים מפזרים.
בדיוק.
וזו הכל שלנו.
אז היית מאוד אופטימי לגבי הצבעים, אבל אני יותר פסימי. אני מסתכל על המחצית הריקה של הכוס, אם זה הפגרי נשרים בגולן, שבאמת נשבר הלב וכולנו השתוממנו מאיך הטבע מתעורר, so called, בתקופת הקורונה. אני פשוט חושב שחזירי הבר הגיעו, כי לא נשאר להם מה לאכול. מה אפשר לעשות ברמת החיה הבודדת? תספר קצת על העשייה שלכם בתחום הזה.
אז בוא, אני רוצה להתחיל בתפיסה, תפיסת שמירת הטבע שהולכת ומתפתחת בעולם, לא רק בישראל. כן. אנחנו לפני 20-25 שנה היינו מאוד תמימים, האמנו שצריך לשמור על המין הבודד. האמנו שצריך לשמור על הצבי, באשר הוא צבי. כן. ולשמור על החוגלה באשר היא חוגלה. והבנו, לא רק אנחנו, זאת הייתה תובנה עולמית בעצם, שצריך לשמור על בית הגידול. כי אם לא יהיה בית גידול, אז לא יהיה צבי. כמה שלא נשמור עליו ברמה אדוקה, צריך לדאוג שיהיה לו בית גידול מתאים.
אם אני בעצם מפרש את מה שאתה אומר במילים קצת יותר עממיות, התעסקנו עם הצ'יפ שיש באוזן של האוף, ולא עם ה...
בהחלט, עם בית הגידול. ולאט לאט הבנו שבית הגידול זה בסדר, אבל זה לא מספיק, כי צריך להתעסק עם הסביבה. The environment. ואז הבנו שזה גדול עלינו, זה לא מספיק, ואנחנו צריכים להתעסק עם משהו שהוא גדול מאוד, וזה מאמץ שמירת הטבע העולמי. וזה מה ש... ולכן, לגבי הנשרים, ופה נכנס תפקיד הקרן, לגבי הנשרים, יש לנו אותו סוג נשרים, בדיוק אותו דבר כמו שיש בארמניה ובספרד, וכשהייתה הרעלה המונית ברמת הגולן, בגמלה במיוחד, שמצוקי גמלה שם הם כיננו,
יותר מחצי מהאוכלוסייה.
הבאנו נשרים מארמניה, והבאנו נשרים מספרד. ולך אגב, הנשרים בנגב הם יבוא, נשרים יבוא. ואנחנו לצערנו הרב חווים עוד הרעלה ועוד הרעלה. עכשיו, פה נכנס גם העניין של האחריות התאגידית.
כן.
חברת ארקיעה הטיסה את הנשרים ללא תשלום. וזה בדיוק אחריות התאגידית, שותפות למאמץ. וזה בדיוק העניין, ויש חברות שתומכות בעניין של תחנות האכלה לנשרים. נשרים, הרי יש בעיה מאוד קשה, אין בגרים של בעלי חיים זמינים. צריך להכיל אותם. זה מסעית שהולכת לבית מטבחיים, מקבלת בגרים ונוסעת לשטח ומפזרת.
אתה מתרשם אבל שיש קשב לנושאים האלה, זאת אומרת, זנים פה נכחדים או בסכנת הכחדה על ימין ועל שמאל, כאילו זה משהו שמעסיק נניח ממשלות בישראל?
ראשית כן, ראשית כן. בוא נגיד ככה, לגבי העניין של זנים נכחדים, אז בישראל אני לא יודע שנכחד זן של בעל חיים בשנים האחרונות. אדרבה, מגלים.
יש אבל כמה סכנה, מאות בסכנת הכחדה.
יש סכנה שנובעת אחד מפגיעה, כן. והפגיעה דרך אגב היא לאו דווקא פגיעה של אדם בודד. כן. בדרך כלל זה פגיעה של פיתוח מואץ.
לא, היו כלל... בוודאי זנים שנכחדו, שהיו כאן אוכלוסיות שלמות בפני קום המדינה,
דרך אגב, הפוך.
במאה השנים האחרונות.
אני טוען שאם אנחנו ניקח ונסרוק, בסוף המאה ה-19 הסתובב פה כומר בריטי בשם הנרי בייקר טריסטרם, והוא תיאר את החי בישראל. אז הוא תיאר דובים בנחל עמוד. אז אולי אין דובים בנחל
הסורי,
עמוד. אז הם, התורים, הדובים יגרו לצפון סוריה ולטורקיה, הם כן. עדיין שם. הדובים שם. לכן הוא תיאר ברשימת בעלי חיים, אני לא חושב שאנחנו פחות, הרבה פחות מהרשימה שהוא תיאר. אדרבה, יש אפילו תגלית של בעלי חיים חדשים, כמו הצפרדי, האגלשון שחור גרון באחולה.
אוקיי.
זה צפרדי שלא נראיתה 50 שנה. בישראל. ולכן...
הנה, מהשפעות הקורונה.
כן.
איך אמרת? אגלשון?
אגלשון שחור גרון זה נקרא.
יש לכם בקרן תוכניות מאוד מעניינות, כמו אמץ כיתה, דיברת על אמץ אתר, קיום משותף, דברים יותר חינוכיים. תספר על זה קצת.
כן, אנחנו מאוד מאמינים שכל עניין של הקרן, או התפיסה המנחה שלנו, היא לעבוד על חינוך. לעבוד על חינוך, יש עבודה גם על תשתיות, יש על מחקרים, גיוס משאבים או פיתוח משאבים למען מחקרים, אבל חינוך, חינוך של הדורות הבאים, כי חינוך של הדורות הבאים זה גם ברמה של ההתנהגות האישית, השפעה המשפחתית, אתה הופך להיות לאחר מכן, אתה הופך להיות הורה, ואתה לאחר מכן הופך להיות מנהל, אתה מפקד בצבא ואתה מקבל החלטות. כן. ואנחנו יודעים בוודאות שמי שגדל עם הערכים הללו, הוא יהיה אדם בוגר ש... אכפת לו מהטבע, מהסביבה, מהמורשת וכן הלאה. ולכן, כשהוא יקבל החלטות גם ברמה המשפחתית או ברמה הניהולית או ברמה של להיות מפקד בצבא, הוא ידע להעריך את הערכים הללו.
אז בוא רגע, הזכרת את המורשת, גם נושא מעניין, כמו שאמרת, ארץ ישראל, לאו דווקא עם ישראל, מעניין לשמוע קצת על האספקט הזה, על מפעל שימור האתרים שלכם, אולי דוגמאות לדברים ש...
אז תראו, קודם כל, אם ניקח ונעשה סקר מאוד מעניין, הסתבר שבכל שמורת טבע, או כמעט בלא מעט שמורות טבע, יש ממצאים ארכיאולוגיים. קח את הבניאס, קח את אלדן, קח את גמלה, קח את עין גדי, קח ועוד 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 שמורות טבע, שבעצם, וגנים לאומיים, שבעצם זה תמיד הולך ביחד. ממצאים ארכיאולוגיים עם שמירה טבע. Okay. כי בסופו של דבר, האדם קיים כאן אלפי שנים,
השאיר את חותמו.
השאיר את חותמו בכל מקום. ולכן, זה החוכמה, ואני חושב שדווקא מה שאנחנו מגלים, כל האתרי מורשת שנמצאים בתוך שמורות טבע או בסביבה הטבעית, זה דווקא שילוב פנטסטי שהם ידעו להשתלב היטב בלי לפגוע בסביבה הטבעית שלהם. וזה, דרך אגב, רואים את זה יפה גם במערות אדם הקדמון בנחל מערות, בקרמל. רואים את התופעה הזו של הליכה משותפת. אני רוצה כן לדבר על עוד נושא, זה הנושא שהזכרת בנושא של קיום משותף. ואנחנו מאוד מאמינים שקיום משותף, חינוך במסגרת קיום משותף של יהודים ערבים, זה מפתח להצלחה בנושא שמירת טבע. דרך אגב, זה אחד הנושאים שאין עליו מחלוקות. אם היינו עוסקים במורשת, אז היה בטח ויכוח מי הומה ולמי זכויות וכן הלאה.
כן.
שמירת טבע זה דבר שמוסכם על שני הצדדים, ולכן אנחנו בתוכניות האלו מצליחים להביא, לכנס בתי ספר וכיתות מ... בתי ספר יהודים, בתי ספר ערביים, והפעילות היא פנטסטית. ויש מכנה משותף לפעילות, זה לשמור על הסביבה, שזה של כולם. ואין ויכוח לצורך.
אז רגע בנימה אישית, עוזי, איך בעצם אתה מגיע לעיסוק הזה? כלומר, כמו ששואלים, איפה זה פוגש אותך? אני מניח שזה דבר שזורם בדם, כלומר, זה לא משהו שבא עם, עם, עם תפקיד ספציפי.
זה התחיל בשירות הצבאי למעשה, גם קודם, אבל בשירות הצבאי, כמובן, היינו ביחידות חיר וכן הלאה וכן הלאה, ואחרי הצבא פשוט התחלנו לטייל. דרך אגב, בתקופתי או בדורי פחות נסענו לחול, ויותר טיילנו בארץ. וטיילנו בארץ, ובאותה תקופה ישראל עדיין החזיקה בסיני. ולכן טיילנו המון בסיני, טיולי עומק בסיני רגליים, וזה היה מספיק בכדי להתחבר. בעוונותיי הייתי גם מורה לשלח, ועבדתי בחברה להגנת הטבע, ובשנת 89 הצטרפתי לרשות הטבע, לרשות שמורות הטבע, שהפכה לימים לרשות הטבע והגנים, ואני לא יודע לעשות שום דבר אחר מלבד לשמור על הטבע.
אז אני חייב לשאול אם אתה אופטימי, כי... שוב, אם אני אשווה את זה לנושא האקלים, שהוא קצת אחר, גם אפרופו ועידת גלזגו, שככה הסתיימה בכל ענות חלושה, אני חושב, והתוכניות של ביידן, שלא ברור כרגע איפה הם ולאן הם הולכות, ומה יצא מהם. גם בשימור הסביבה, לא יודע, אולי חצינו איזה נקודת על חזור, אולי אנחנו מנהלים קרב מאסף, זאת אומרת, אפשר לעשות שינוי אמיתי?
תראה, קודם כל, אני מאוד מאמין במה שגנדי אמר, חיה את השינוי שאתה מטיף לו. וכל אחד מאיתנו. ודרך אגב, אני מתגורר בבנימינה, ואני רואה מודעות עצומה. מודעות עצומה, נחל תנינים, להגן על נחל תנינים, לשמר. כל הנושא של שימור פרחי בר, יש גינות מקומיות ששוטלים פרחי בר, שבסכנת הכחדה כתוצאה מפיתוח מואץ, יש מודעות.
אולי נושא הפרחים המוגנים זה באמת דוגמה דווקא שאפשר לעשות שינוי.
בהחלט, עוזי פז לימד אותנו, עוזי פז היה ממנכ״ל רשות שמורות הטבע הראשון, לימד אותנו בקמפיין, ותחשבו, מדינה צעירה בת 13, שעשתה קמפיין למניעת קטיף פרחי הבר, והצליחו בהצלחה מסחררת, ועד היום זה עדיין בתודעה של הציבור,
כן,
שאסור לכתוב פרחי בר בישראל, וזה תודעה. לצערי הרב, זה בסדר, אנחנו נחנך את הילדים שלא יכתפו כל אחד מספר פרחי בר, אבל כף של טרקטור פוגעת ב... עשות אלפי פקעות ושורשים של פרחי בר. ולכן זה בסדר, אנחנו צריכים ללמוד לחיות עם זה. אני מאמין, אני אופטימי בעיקר סביב המודעות. קודם כל זה עלה לסדר היום. אל תשכחו שבעבר זה לא הוזכר, ויותר עמל, יותר חשמל, היו סיסמאות כאלו.
נכון.
היום אנחנו מבינים.
אבל אתה רואה למשל את... בצדק, הדיון על נושא הנדלן והפשרת קרקעות. זאת אומרת, אני אומר, אנחנו חייבים לבנות בקצב מסחרר, וזה יבוא על חשבון משהו.
קודם כל, בצדק רב. לכן אנחנו צריכים לקבל החלטה, וזו החלטה של מדיניות, וזו החלטה גורלית מבחינת העניין שלא גורעים משטחים פתוחים משמורות טבע וגנים לאומיים. ואם רוצים להגן על שטחים, כדאי לרוץ ולהכריז כמה שיותר גנים לאומיים ושמורות טבע.
יש מספיק, גם אם נשאיר את
לא מספיק.
לא, יש. מספיק מבחינת לבנייה, אתה אומר, גם אם
בהחלט, בהחלט, וחוץ מזה, למה אנחנו צריכים, קראתי לא מזמן איזשהו נתון מדהים, שרוב אזרחי מדינת ישראל עדיין גרים על בבתי
צמוד קרקע.
קרקע.
כן. ולמה לא בבנייה רבויה?
למה לא לעלות לגובה?
כן.
למה לא לעלות לגובה? כמו שקיים בהרבה מקומות בעולם. קח את סינגפור, קח את הונג קונג וכן הלאה, אנחנו שם. אנחנו בגודל של סינגפור והונג קונג, ואנחנו עדיין בפריבילגיה של לבנות בתי קרקע, אז לא, צריך לעבור. ולהפוך את השטחים המוגנים לכספות טבע. כספות, ממש כספות שאף אחד לא יוכל לגעת.
כן.
ושלא יהיה מצב של, ולמזלנו הרב, דרך אגב, זה עובד, שטח שמוכרז כשמורת טבע או גן לאומי, לא הופך ביטול ההכרזה.
כל מה שצריך זה שמשפחת רוטשילד תקנה את השטחים האלה. אתה מבנימינה, אתה יודע מה, אני אומר, רק שזה באמת פרטי, אז זה שמור.
קודם כל זה עניין של רצון טוב. רצון טוב, רצון טוב של מקבלי ההחלטות, שבדרך כלל זה המינהל התכנון הארצי, שר הפנים שאחראי על ההכרזות, נותן את האישור להכרזות, ובוא נגיד ככה, רצון טוב של מינהל מקרקעי ישראל לשחרר קרקעות לטובת שמירת טבע. Mm-hmm. כי בדרך כלל מי שמחזיק את רוב הקרקעות זה מינהל או רשות מקרקעי ישראל, כן. שהיא למעשה הבעלים של, של השטחים הללו. Mm-hmm. ורגע שנותנים, לפני שנותנים אישור לבנייה או מאשרים תוכנית לבנייה, רגע לפני כן לבדוק את האלטרנטיבה של להפוך את זה לשמורת טבע. ואם זה יהיה שמורת טבע או גן לאומי, זה יבטיח שישארו הרבה אזורים פתוחים ולא מופרים או בנויים, שלא נאבד את עצמנו לדעת בבנייה היסטרית.
טוב, אז בנימה חצי אופטימית זו, עוזי ברזילאי, מנכ"ל הקרן לשמירת הטבע והמורשת, אני רוצה מאוד להודות לך על הדברים, ובכלל על כל הפעילות שלכם כל השנה, מבורכת. זהו, עוד שפע של נושאים חשובים ומרתקים, מחכים לכם בסדרה זמן לחשוב של גופמן קריאיטיב, ואתם מאוד מוזמנים לחפש אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, להתראות בינתיים.
תודה רבה.